ברוכים הבאים לפרק נוסף של יו וים, פודקאסט הקולינריה של ישראל. אמרתי, אני לא יודעת אם להגיד את זה, לא להגיד את זה, אבל הנה אני אגיד את זה. אני פה באולפן עם עוז תלם, בלוגר האוכל, ובעצם הוא הבן אדם הראשון שנכנסתי פה לאולפן, גם אני בעצמי, מאז שהכל קרה. אני הייתי ממש בשישי לאוקטובר, פעם אחרונה פה באולפן. אפילו כזה הלכתי, חזרתי, כי הקלטה לא עבדה. אבל כן, הנה, עכשיו אחרי כל הסיפור הזה, אני חוזרת לאולפן. ועוז פה איתי.
שלום.
שלום.
כיף להיות פה.
נחיתה רכה.
כן, נחיתה רכה. אני חושב שזה סוג של כולנו עוברים, עברנו ריסטארט, ניעור, אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה באמת, כאילו, כולם כזה פתאום עוצרים ומעריכים מחדש את החיים שלהם.
ממש. נכון. זה, אתה יודע, זה תמיד זה שאלה, באמת, על מה מדברים, האם חוזרים לקונספט שכולם מכירים, האם זה רלוונטי בכלל בתקופה כזאת לחזור ולהיות בסיטואציה שאני מראיינת בן אדם. זו שאלה שאני כל הזמן צריכה לשאול את עצמי תוך כדי, בגלל זה גם יש שינויים בתוכן, שינויים בכל מיני אספקטים.
נכון, כי זה בעצם, הרצפה די נשמטה לנו מתחת לרגליים, כי זה גם מה שקרה, זה גם כל אחד זה השפיע על החיים האישיים שלו ברמה כזאת או אחרת, ברמה המשפחתית, ברמה הכלכלית. כל כך הרבה שינויים שאי אפשר להכיל.
כן, אבל אנחנו, באמת, אתה יודע, הפרקים האלה שעולים בתקופה הזאת, זה פרקים שאני כן מנסה איכשהו, אני יודעת, לתת איזושהי הזנה אחרת. למאזינים שלנו, אולי לא מה שקורה גם ברדיו, אני כשאני מאזינה לרדיו נורא קשה לי ממה שקורה שם, אז אולי אנחנו קצת נקל עליהם טיפה אפילו בתקופה הקרובה. בעצם אתה פה כדי שאני אוכל לשאול אותך על המון דברים שעשית. זה מצחיק, כי אני אמרתי לך אם אתה רוצה לבוא, וזה היה ממש שנייה אחרי שקראתי את מה שכתבת על עצמך או כתבו עליך בבלוג. כי פשוט אמרתי, וואי, אני לא ידעתי את כל זה, וזה נורא מעניין.
תודה רבה.
אז הרגשתי שאני חייבת להביא אותך, ושנדבר על הדברים, אפילו אולי גם קצת זה יצחיק חלק מה, אתה יודע, חלק מהדברים הם גם קצת מצחיקים.
כן, כן, גם החיים מצחיקים.
לא, לא, לא עושה פה ספוילרים, אבל אנחנו הולכים לשאול באמת על הרבה דברים, גם על הפעילות בתקופה הנוכחית, גם על החיבור הזה לתחום, אנחנו באים מכל מיני כיוונים, כל מיני אנשים שמתעסקים בקולינריה, וזה נורא מעניין, על העשייה היומיומית בימים אולי של קצת יותר שגרה, זה יותר היה כיוון, והוצאת גם ספר בישול משלך, שזה בכלל מטורף. אתה עובד גם עם חברות גדולות בתעשייה, ובכללי יש לך מעורבות מאוד חזקה תקשורתית בקולינריה הישראלית, כבר שנים אחורה.
תודה.
אז אנחנו נדבר כזה על כל הדברים האלה, ננסה לתכלל את הכל ברעיון הזה. אין לנו המון המון זמן, אבל אני אנסה, אתה יודע, זה תמיד האתגר שלי.
מה שנכנס מבורך.
כן. וזהו, אנחנו מתחילים. טוב, אז דיברנו קצת, אתה יודע, על, באמת על התקופה הנוכחית, על מה שאנחנו חווים, מה שאנחנו מרגישים, ואתה מאוד, אתה דמות כזאת שמתעסק המון בישול ביתי. גם זה מה שאתה מוסר בעיקר לעוקבים שלך, למי שקורא את הדברים שאתה מעלה, נורא על בישול ביתי, ירקות, דברים שהם באמת, שכולם יכולים לעשות, ומה שגם נורא אהבתי שראיתי זה שאתה מאוד מפרט, אתה לא נותן כזה הסברים של 1, 2, 3, 4 ותנסו בבית, שאני אפילו לא מצליחה אותם. אתה כזה נורא יורד לפרטים, ואז אני גם שואלת את עצמי, אנשים שעוקבים אחריך, ובאמת הם מלווים אותך כעוקבים תקופה מאוד ארוכה, האם אתה מרגיש שעכשיו בתקופה הנוכחית יש איזושהי דרישה אולי יותר עמוקה לפתרונות האלה, לבישול ביתי?
אני אגיד לך את האמת, כרגע בתקופה האחרונה, ברמה האישית, מאוד מאוד קשה לי עכשיו לייצר תוכן. אני כל יום אומר לעצמי, טוב, אני אחזור לזה, אני אחזור לזה, ואני לא מצליח להביא את עצמי עכשיו לייצר. ומצד שני, הבלוג, ברוך השם, עומד, עובד, ואני רואה את המספרים. הבלוג עובד, אנשים מבשלים בבית, וכאילו, ואת יודעת, בתקופה הזאת יש תמיד את התחושה הזאת שאתה לא משנה מה אתה עושה, אתה לא מספיק כלום.
כן.
והדרך שלי להשתיק את הכל המעצבן הזה במוח זה להגיד, עוז, תזכור שיש לך בלוג, שברגע זה יש שם, לא יודע, מאות אנשים, לפעמים גם עשרות אלפי בסופי שבוע, שהם עכשיו מבשלים ונהנים מהתוכן שיצרת. וזה בסדר. זה בסדר שאתה לא עושה עוד דבר, כי אתה נמצא עם האנשים שקרובים אליך, אני הרבה סביב המשפחה עכשיו.
כן.
וזה באמת עניין של ניהול משאבים, שכאילו לא עכשיו התפרעתי באמת בתוכן, ופשוט אני נותן לאנשים ליהנות מהבלוג שלי, שהוא נמצא שם, וזהו, שיהנו, שיצליחו, שיבשלו.
אני חושבת שזה, אתה יודע, זה בדיוק כמו שדיברנו, באמת לתת איזשהו משהו לאנשים שכרגע בתקופה הזאת הם צריכים קצת הסחת דעת, ונראה לי שזה אחלה פתרון. בגלל זה גם נורא עניין אותי להבין באמת איך אנשים מתנהלים במטבח בימים האלה. אז אחר כך תמסור לי את הנתונים.
תראי, מבחינת ענייני, אני מרגיש שכאילו שאלות מגיעות כרגיל, תגובות מגיעות כרגיל, כאילו...
טוב, בסדר.
בסוף הבלוג נועד לשרת את האנשים בבית. שפתחתי אותו מתוך כוונה שכל מי שמפחד מהמטבח, כל מי שלא מרגיש בנוח, ימצא את המקום הזה שהוא מקבל את הביטחון הזה, שהוא מקבל את התשובות לשאלות האלה שמלוות אותך תוך כדי הבישול. וברוך השם, לא הספקתי לחגוג את זה, אבל הבלוג חוגג עשור.
וואו.
כן, ועם כל הזה אפילו לא אמרתי מילה על זה.
תשמע, זה באמת מרשים.
תודה.
וואו, עשור.
עשור, כן. זה מספרים, זה מיליוני כניסות וחשיפות, ועשרות אלפי תגובות ותמונות ותוכן, שכאילו אני אומר, הנה, זה המתנה שלי לעולם.
יפה. תראה, אני לא רוצה להיכנס איתך ברעיון הזה, לילדות ולדברים כאלה. אתה יודע, אמרתי לך שאין לנו הרבה זמן ויש לי הרבה דברים לשאול. אני גם לא אשאל אותך שאלות על למה, כמה, איך השתתפת בעונה הראשונה של היפה והחנון.
הכל באינטרנט, אתם יכולים.
בסדר, אז חסכת להם. אבל אני רוצה כן להבין, אתה יודע, להשתתף בתוכנית כזאת זה כן להיות בפריים טיים, להיות בטלוויזיה בסופו של דבר, ובטח פעם טלוויזיה זה עוד יותר ממה של היום. ומעניין אותי להבין אם החשיפה הזאת עשתה לך איזה משהו שאתה יכול להצביע ולהגיד, נתן לי איזה משהו שלקחתי אותו קדימה.
אם לסכם את זה, כאילו היפה והחנון היה לפני 15 שנה, באמת בתקופה שהעולם הריאליטי היה בתולי יחסית.
כן.
זה לא היה כמו עכשיו, זה ממש היה גם מבחינת החשיפה, גם מבחינת האנשים שהשתתפו, הייתה תמימות. אפילו אמיתית, וזה גם מה שתרם להצלחה של התוכנית. מה שאני מרגיש שלקחתי משם, זה קודם כל עזר לי להתביית.
כן.
כלומר, להבין שאני לא עושה מספיק דברים שאני אוהב בחיים שלי, ובישול זה משהו שתמיד היה ברקע, ואם אני רוצה לעשות משהו שיעשה אותי מאושר, אני אחפש מה אני אוהב. ותמיד בתור ילד אהבתי לאכול, אהבתי כשהתבגרתי, קודם כל גם לבשל למשפחה, להזמין חברים, להגיד, הנה חבר, תראו, זה אני הכנתי, המקומות הקטנים האלה.
כן.
ואני חושב שההשתתפות בתוכנית מאוד עזרה לי להבין מה אני רוצה לעשות, כי גם היה לי שם המון דברים ש... לא רציתי, כאילו, אני מסתכל עכשיו על המקום הזה, אתה יודעת, מחוכמת בדיעבד של 15 שנה, אחרי התוכנית לא הייתי בטוב.
כן, כן, זה יוצר איזושהי סטיגמה שהיא לא בכך כאילו רלוונטית.
זה לא סטיגמה, זה עניין, מי שאני, זה כאילו תמיד שואף להיות הכי טוב ולעשות את המקסימום, וכשאתה משתף בריאליטי, אתה נכנס מאוד לנבירה, של מה היה יכול להיות אחרת, ואם כן. זה היה קורה ככה, ומה היה קורה ככה, ומתוך ההתבוססות המבאסת, המדכאת הזאת, הצלחתי להרים את עצמי ולהבין מה אני רוצה לעשות, וזה מה שהוביל אותי לבישול.
אוקיי, אז בסדר, תשמע, אני את התשובה שלי קיבלתי ממך, ואולי זה קצת מזל, אתה יודע, לפעמים אנחנו אומרים מה היה קורה אם לא, כמו שאמרת, כאילו אתה חושב על האם ועל הזה, ובסוף עשית עם זה משהו מאוד אחר, שהוא שלך אמנם, אבל מאוד אחר ממה שחווית בתוכנית. אז אנחנו מרוצים, אנחנו שמחים
שבאת אלינו. כן, בואי נגיד, אם אני מסתכל על החיים שלי ממש מלמעלה, זה רק עזר לי להאיץ ולהגיע ולפגוש אנשים וגם את אשתי לא הייתי מכיר אם לא הייתי משתף בתוכנית, כאילו החבר של המשותף, של החברה ששיתחה אותנו, הכרתי דרך חבר, דרך חבר, דרך חבר שהכרתי בתוכנית. אז
כן. רציני.
כן, אז זה ממש ברמה כאילו...
אז עזוב, אני שאלה לא רלוונטית, קיבלת מזה.
כן.
הבנתי שאתה גם למדת בישול.
כן.
באיזשהו שלב.
כן.
איפה בעצם אתה לומד?
למדתי בתדמור, בבית הספר תדמור עליו השלום. עשיתי קורס בישול בסיסי של חצי שנה. באמת בישלנו שם הרבה, זה היה כאילו הרבה איך, אבל מה שחסר לי שם זה הלמה. וגם תוך כדי הלימודים, כאילו, כשכבר הייתי שיעור שלישי ללימודים, כבר מצאתי את עצמי בתור עובד בתור טבח, באתי למקום, אמרתי שלום, אפשר להיות פה טבח, אמרו לי כן, בוא.
איפה זה היה סתם כדי ש...
מסעדת אושי במרינה בהרצליה, זאת הייתה העבודה הראשונה שלי, ולאחר מכן עבדתי גם בפיצריה תקופה, ואז 3 שנים במסעדה מקסימה בהרצליה בשם נחלת בנימין, שעדיין עובדת, זו מסעדה שכונתית כזאת מקסימה.
יפה, אז אוקיי. ואז אתה בעצם גם עובד כטבח, וגם סיימת בטח את הלימודים תוך כדי. השאלה באמת, אתה יודע, התנסית במקצוע. זאת אומרת, עוד לפני שאתה בוחר להיות בלוגר, הבלוג נפתח במקביל, איך זה היה מבחינת כרונולוגיה?
יפה, אז התחלתי ב-2008, אז גם 15 שנים שאני בעולם הבישול. במקביל לעבודה בתור טבח, אז גם התחלתי תואר במרכז הבינתחומי, היום זה רייכמן. והיה שם מגזין סטודנטים, באתי למגזין, אמרתי שלום, אני רוצה לכתוב על אוכל, אמרו לי תפדל, וככה לימדתי את עצמי לכתוב מתכונים, וגם שם קיבלתי את הפידבק הראשון שאנשים הכינו מתכונים שלי, ופתאום מישהי אומרת לי, מישהי מהמסלול אומרת לי, הכנתי קרוטונים בזכות המתכון שלך ולא האמנתי כמה זה קל, ופתאום אתה קולט שוואלה, יש כאילו... הייתי טבח, כאילו בואי נגיד אם כרונולוגי, אז 3 שנים הייתי טבח, ובמקביל למדתי לתואר ראשון במנהל עסקים, ובמקביל כתבתי. ואז בעצם צברתי את הניסיון שלי, ושנתיים לאחר מכן פתחתי את הבלוג.
כן.
ב-2013.
אוקיי,
כן. ומה שקרה זה שהבנתי שיותר משמח אותי וממלא אותי, שבן אדם אומר, הכנתי מתכון בזכותך, מאשר בן אדם שחוזר למסעדה ערב אחרי ערב בשביל לאכול מנה שהוספתי לתפריט.
כי אתה יודע מה הקטע במתכונים. אתה מכין אותו פעם אחת את המתכון, בוא נלך נגיד על תבשיל כזה, ממש עשיר ומלא טעמים ובתנור הרבה זמן וכל מיני כאלה. ואז אתה מכין את המשפחה והם ממש אוהבים. ואז זה קורה לנו עם אמא שלי. מאז זה כאילו, מה להכין לכם בשישי? התבשיל. כשאנחנו באים אליה, זה הדיבור. וזה משהו שהיא למדה ממישהו, כאילו, מישהו שהסביר לה איך להכין וזה, וזהו, המתכון הזה, זה התבשיל המשפחתי. וזה לא איזה משהו מסורתי של שנים וזה, אבל היא, זה טעים.
אבל עכשיו זה מסורת.
בדיוק. עכשיו זה מסורת, ואני בגלל זה מבינה גם את החיבור לזה ש, אתה יודע, זה נורא מרגש נראה לי, בן אדם בא, וכמו שאתה אומר, מכין מתכון שלך, ובסוף זה נשאר איתו, כי הוא כנראה יכין את זה עוד פעם אם הוא הצליח ואם הוא אהב את זה.
אין ספק, זה הרבה יותר יעיל.
יפה. אז אתה, טוב, סיפרת, היית גם באמת עורך של המגזין בזמן הלימודים, שזה מרשים גם בפני עצמו, אתה יודע, לרצות לכתוב, ובאמת בפועל לכתוב משהו, זה שני דברים שונים. בסוף אם אתה מצליח לכתוב משהו שאנשים רוצים לקרוא או מתעניינים, או הנה בסוף מישהי באמת ניסתה את המתכון, אז כנראה שגם בכתיבה עצמה יש איזה משהו שמושך ומאפשר את זה.
נכון.
בעצם מה קורה איתך ברגע שאתה מסיים את הלימודים?
המשכתי כבר לתואר שני, וכבר הייתי בשוונג, ואחרי שסיימתי את התואר הראשון התחלתי לעבוד באתר ננה 10, גם דרך מישהו שהכרתי במגזין, ושמה זה גם היה בית ספר שלי לכתיבת מתכונים, להתמקצעות, עבדתי עם רחלי קרוט, קרוטית, האחת והיחידה שהיא כבר גם כאילו מותג על בפני עצמה.
לגמרי.
וגם שם זה היה ללמוד הפקות אוכל, ממש ברמה שכאילו אני מסתכל היום על עצמי אז, ואני אומר, א', כמה רעב, ב', כמה תמימות. ושני הדברים האלה עזרו לי להתמיד ולהצליח ולהגיע לאן שאני הגעתי היום.
מה נגיד העבודה שם כללה? כי זה די היה התחלתי כל התעסקות של תקשורת וקולינריה בטלוויזיה.
לגמרי. זה ממש היה לתמלל פינות של ניב גלבוע מהביקורות שלו, או להפוך מתכונים שהילד הירשמן והרוני מכינים בתוכנית שלהם, למצוא איזה צילום מסך ולהפוך את זה למתכון. וגם באמת זה התחום שנלמד באותה תקופה, כאילו, מה ויראלי, מה עובד. כאילו, היום מבחינתנו, כאילו, מתכונים זה, אנחנו כבר, המוח שלנו כבר מותנה למבנה של הריל. לא, פעם זה לא היה. וכן, ושם התחלתי, וזה גם היה לכתוב מתכונים, שפתאום אומרים לי, "איי, יוז, יש לך מדור עם, עם מרגרינה לאפייה." מרגרינה, טוב, בסדר.
זהו, כי אנשים לא מבינים שבדרך כלל המתכונים באתרים, אתרי התוכן נקרא להם, אז זה ממוסחר בסופו של דבר.
כן, אתרים מסחרים.
תנו ובאים, הם רוצים לקדם את השף הלבן, ועושים מזה, יש להם ספציפית, יש להם ממש אתר, השף הלבן, ואנחנו לוקחים משם מתכונים. אבל ככה זה עובד, וזה התחיל, לפי מה שאתה מספר, כבר אז עוד היו עושים את זה.
כן, זה היה גישושים ראשונים, אני חושב ש... אם להיות בוטה, אף אחד לא יודע מה הוא עושה באותה תקופה, אבל כאילו פשוט כולם אמרו טוב, יש פה משהו, זה אוכל, זה מתכונים, ולאט לאט דברים התחילו לקבל צורה ולהבין, כאילו הנה, תפסו כזה מתכון ופתאום הוא נהיה ויראלי ופתאום אנשים מכינים אותו, או להבין כאילו איזה תוכן עובד, מה התוכן שנכון למוצר, כל מיני דברים שהם כאילו עדיין דילמות שעדיין מלוות אותנו ביומיום, אבל באמת זה הייתה, זה התקופה כזאת גם שבלוגרים, בלוגר היה מושג נחות.
כן.
בלוגר היה בין, כאילו, ככה הרגשתי שכאילו, אני זוכר איזה יחצן מסוים שאמר לי, אני לא עובד עם בלוגרים.
וואלה.
כן, ממש כאילו, ככה. כי זה נחשב בתור כאלה שלא רציניים ומעתיקים את מה ששולחים להם, או באים לאכול ארוחות חינם. ולאט לאט, דרך הרבה מאוד עבודה שלי ושל קולגות, אנשים הבינו שבלוגרים בעצם, מי שמצליח ומי שמתמיד ומי שמצליח לתת ערך לגולשים שלו, הם בעצם אתרים לכל דבר ועניין, אתרים מקצועיים, שיש בהם ערך, כן. ולא סתם ערך, ערך רציני שמאוד מאוד קשה למצוא במקומות אחרים.
כי תראה, אני בא, אתה יודע, פעם עבדתי ממקן. אז אני באה מאוד מהעולם הזה
של... אז עבדתי לא מעט עם מקן בזמן.
אז זהו, אז אתה יודע, אני אז לא עבדתי שם, סתם. אבל אני אומרת, באמת, כל מה שאתה מתאר שהיה אז, בתוך מתכונים שכתבת ולקחת מרגרינה ושמת איתה מתכון, אז היום בלוגרים עושים את זה ברוב המקרים. זה כבר הבינו שזה פלטפורמה שמאוד מתאימה למה שהם... בוא נגיד, למסר שהם רוצים להעביר.
נכון.
כי אתה יודע שיש מתכון, והכי טוב להכין את זה איתו עם המרגרינה הספציפית שאתה דיברת עליה במתכון.
וזה יותר חזק, כשאתה רואה מישהו שאתה סומך על המילה שלו, מאשר כותרת באתר, כאילו.
נכון.
זה נותן את הטאצ' האישי, ובמיוחד שזה גם מובא בסרטון, מושקע, ערוך, בו, שהכל כאילו...
כן. כל מה שהפלטפורמות מאפשר
הכל אותם. מוגש לך על מגש זהב.
כן, יפה. אז בעצם, אתה נמצא בננה 10. כמה זמן אתה שם?
הייתי שם של 4-5 שנים, אני חושב, גם בקובעים שונים, גם תקופה מסוימת ערכתי את מדור האוכל, גם הייתי כתב פרילנס, היה מדור יין שערכתי, זה היה יותר מ-5 שנים אפילו, זה היה ממש תקופה מאוד ארוכה מהחיים שלי, שהייתה שם עבודה, כאילו זה היה הפרנסה שלי.
כן, טוב, ומגניב, האמת, זו תקופה די בתולית בתחום, אז לעבוד בתחום וגם כאילו להיות חלק ממה שמכתיב אותו.
כן, לגמרי.
זה מגניב. אוקיי, אני ראיתי שאתה גם כותב מתכונים לחברות מסחריות. ואני תמיד שאני רואה דבר כזה, ישר מעניין אותי לשמוע את כל התהליך. זאת אומרת, בוא נתחיל מזה שבכלל מה זה אומר לכתוב מתכונים לחברות כאלה, ונגיד היה שם, ראיתי שמרית וברילה ויוניליבר. תן לי איזה דוגמה כזאת עסיסית שאתה יכול לדבר עליה.
כל הדוגמאות עסיסיות. אתה רוצה שהמתכונים זה עסיסית. יש חברות שממש נמצאות איתי ועובדות איתי ביחד הרבה זמן ברמה שיש כאילו ממש קשר טוב עם מי שמאחורי המותג, וזה כל, נקרא לזה כל קמפיין והסיפור שלו. בעצם זה להבין מה בדיוק רוצים לקדם בקמפיין, מה המסרים שרוצים להעביר, ואז אני צריך לחשוב עם עצמי, האם זה מסר שאני יכול להעביר, שנכון לי להעביר, וכמובן לקחת בחשבון שזה עבודה. כלומר, בסוף זה גם חלק עיקרי, נקרא לזה, מהתמהיל של ההכנסות שלי, אז זה צריך, המטרה צריכה, המחשבה צריכה להיות איך לגרום לזה לקרות, ואז אם אין לי תשובה לזה, אז כאילו זה לוותר על קמפיין, כאילו. וזהו, זה גם קורה, כאילו, זה בסוף.
אז לא, אז עכשיו תן לנו דוגמה למשהו שעשית, נגיד, לאחרונה. אני לא אגיד עסיסי, אני אגיד משהו שעשית לאחרונה. אנחנו אוהבים לשמוע דוגמאות.
עכשיו באוגוסט היה לי כמה קמפיינים של, זה מצחיק גם שזה, הקמפיינים שנבחרתי עליהם היו קמפיינים של הורות, וזה היה מצחיק, היה קמפיינים סקיות לעיתוף סנדוויצ'ים מנייר של ניקול, שזה פרוקטור אנד גמבל, ועם גבינת שמנת ארלה, שגם כאילו הם ביקשו מתכון של חזרה ללימודים, שזה גם כאילו, זה מעניין איך זה, איך אתה כיוצר תוכן, נקרא לזה, משתלב ב, נקרא לזה, גם ב, ב, בחזון של החברות, וגם הערך שאתה נותן בזכות, בעצם, נקרא לזה, המצב האישי שלך, כי כאילו, כן. כי אם לא יהיו לילדים, לא הייתי אבא, זה כאילו, זה לא הייתי רלוונטי בכלל לקמפיינים.
אתה לא מבין גם את הפרקטיות, אתה לא מבין את ההקשר.
בדיוק.
כן.
אז מה שהיה מעניין, נגיד, בקמפיין של ניקול, שהם הוציאו את ה... אריזות, גם נייר לקריחים וגם כאילו נייר עיתוף כזה, שזה ממש כמו במעדניות, שאתה יכול לטוף את הקריח ממש מגניב, וגם שקיות כאלה, שזה כאילו עם מצויר, עם כוונה שהילדים יוכלו לשחק עם זה אחרי האוכל, ומה שהיה מעניין בקמפיין הזה זה שכאילו, אמרו טוב, יאללה, אתה צריך ל-30 שניות זוז, כאילו 30 שניות לתאר את המוצר, להראות איך אתה מכין איתו משהו, ואתה כזה, טוב, אני אומר, מה, אני 30 שניות, גם לתאר את הקמפיין, גם לעשות את זה משהו, גם שזה משהו שהכוונה גם שזה יעבוד, כי בסוף זה לא יכול להיות רק יש שקיות חדשות של ניקול, אתה צריך להבין איך אתה מביא את הערך שלך לקהל, כי בסוף הקהל עוקב אחריך בגלל הערך הזה שהוא נוסף לערך שמשלמים לך לעשות בקמפיין. ואז הפיצוח שלי היה למתכון הזה ספציפית, כאילו לקמפיין הזה היה לעשות קריח חביתה, כי גם זה טרנדי עכשיו לחם חביתה, וממש כאילו הצלחתי להביא כזה סרטון מגניב של איך הילדים, איך הילד משחק עם זה, ואיך יוצא קריך טעים, וכאילו ממש זה הכל הצליח להתכנס ל-30 שניות שלי ברמה האישית. זה יותר מאתגר, כי אני מבחינתי כאילו, הבריף המושלם זה שלקוח יגיד לי, עוז, כך 6 דקות, 10 דקות.
תעשה איך שאתה רוצה לבנות את התוכן, תבנה, ואני סבבה עם
היום. בדיוק. אבל זה בדרך כלל לא קורה במציאות. כן. לעתים מאוד נדירות. היה לי כן, אם לפרגן ללקוחות, אז זה כן, זה היה לי קמפיין עם פניקס שנה שעברה, שהם ממש ביקשו מתכונים בבלוג שלי. וברילה ושסטוביץ', שגם כאילו אנחנו עובדים בשיתוף פעולה כבר הרבה מאוד זמן, וכל פעם מצליחים למצוא בדיוק את הזווית הנכונה להביא את המוצר בצורה שהמילה שעולה לראש זה כבוד.
כן.
כי זה גם כבוד לקהל, הכי חשוב. זה גם כבוד לחומר גלם, זה גם כבוד לזמן ולכסף של מי שיכין את המתכון. אז צריך לבוא באמת לא לחשוב... כאילו, שוב, זה הגישה האישית שלי, זה מאוד כזה בצניעות של אני עכשיו פה כלי להעברת מסרים. זה נכון לקמפיינים מסחריים, וזה נכון בעצם לכל תוכן שאני מעלה. המטרה שלי היא שבסוף הקורא ירגיש שאני פוגש אותו.
כן.
אז נגיד, מה שמעניין, אם נחזור שנייה לקמפיין של ניקול, מה שקרה זה שבגלל שהיה לי שם 30 שניות וזהו, וכבר צילמנו דקה איך אני מכין חביתה, אז הצלחתי משם לעשות עוד סרטון של איך להכין טיפים לחביתה מושלמת, ואיכשהו מכל התכנים זה היה התוכן כאילו שעבד הכי כאילו, שהכי קרא לזה התפוצץ מבחינת לייקים.
אני יכולה להבין את זה, אני רואה את זה הסרטונים שלי, איך שאני רושמת טיפים או משהו כאילו שהוא מתומצת, ישר זה קופץ, כאילו אנשים מתים על זה.
נכון.
בטח לחביתה, מה
זה... כן, זה bread and butter, כן, זה basic.
תגיד, אתה מספר פה באמת על החברות שאתה עובד איתן מאוד מרשים. אין איזה פחד שהקהל שמלווה אותך, בוא נגיד, אתה יודע, תמיד מתווספים חדשים, אבל אלה שבאמת נמצאים איתך כבר כמה שנים, אין איזה פחד שהם יגידו שהתמסחרת?
זו שאלה טובה. העניין הוא כזה, בסוף, אם אתה עוקב אחריי, ואתה רוצה שאני אמשיך לייצר תוכן, ואתה רוצה שאני אהיה מאושר, אתה צריך גם להיות מאושר שאני ממוסחר.
כן, אהבתי. גם... זה משפט רציני, כי אתה יודע, כל אחד פוגש, זה פוגש אותו במקום אחר כשהוא מפיק תוכן.
נכון, אז אם אני טיפה להרחיב על זה, בסוף, זה ממש ברמה של חבר'ה, תשמחו עליי, וגם אם אני עושה משהו שלא בהכרח מוצא חן בעיניכם, וואלה, בסדר, אתם יכולים לעבור הלאה, ולפגוש אותי במתכון הבא שאני אעלה. בסוף, בשורה התחתונה, כן, זה ביזנס, וזאת פרנסה, ויש לא מעט דברים שאני צריך, יש ילדים להכיל, שכר דירה לשלם, ואם מגיע קמפיין טוב שאני יכול לעמוד מאחוריו, אני לוקח אותו, זה הכל.
יש לך איזשהו קו אדום שאתה אומר... זה משהו שאני לא עושה?
זה מאוד מאוד משתנה, כי אני לא יודע איזה הצעה תהיה. אני כן משתדל להיות, להישאר בתוך האוכל, למרות שכאילו, מן הסתם, היום כבר, זה חדשות ישנות שכאילו שזה לא, המעקב הוא לא אחרי התוכן, או אחרי האיש,
כן.
או אחרי האישה, אחרי מי שיוצר את התוכן, ובעצם המילה שלו נחשבת לא רק לתחום שממנו הוא התפרסם, זה יכול להיות להרבה דברים, אבל איכשהו אני מרגיש שמאוד נוח לי בתוך העולם הזה של האוכל, וזה לא כאילו קו אדום, נגיד מתוקים, אני מאוד מאוד נזהר.
אוקיי, למה?
אני מרגיש שיש לי אחריות בקטע של מה הבן אדם, אני שואל את עצמי, מה יקרה לבן אדם שיוכל את ה... את המתכון. האם הוא יהיה מאושר, האם זה יעשה לו טוב, האם זה יעשה לו שמח. ואני מרגיש שכאילו, אני גם כשנותן מתכונים למתוקים, אני משתדל נגיד לצורך עניין להוריד כמה שיותר את הסוכר, וכן לעשות את ה... נתאים את מה שאפשר במצרכים כדי שיהיה כמה שיותר נגיש.
זאת אומרת, אם אתה מתכוון לזה שאם עכשיו עבירו לקדם איזשהו מוצר, שמבחינתך אתה מרגיש שהוא פחות תואם את השאיפות הבריאותיות אולי, או התזונתיות שהיית רוצה לכלול במתכון, יכול להיות שאתה תגיד שאתה לא תרצה אולי לגשת לקמפיין הזה?
כן, לגמרי. או לקדם, או להכניס מוצר שהוא מאוד מאוד עתיר בסוכר ואני לא אכניס אותו בבית. כן, לגמרי.
ואהבתי. אתה יודע, לכל אחד יש איזה קו אדום. פה, מי שמאזין קבוע יודע שאני, יש לי בלוג ביקורת מסעדות, אז אני כותבת ביקורות רק על מסעדות ש... לפחות משתדל, אתה יודע. מסעדות שאני משלמת בהן. כדי שאני ארגיש הכי חופשי בעולם לכתוב את הדעה שלי במקסימום.
כן.
ואז בגלל זה, כאילו, זה עניין אותי באמת לראות בתחום הזה שאתה לקחת, כאילו, הכיוון שאתה לוקח בעולם, בעולמות של אוכל, איך, איזה קווים אדומים יכולים להיות, כאילו, אז יפה.
תודה.
אהבתי. מחמיאה לך פה בלי סוף.
חבודו לי.
אני אוריד את כל היפה האלה בעריכה.
למה לא? ואת אורח.
אוקיי. בעצם ראיתי שגם היית, היה לך טור אוכל קבוע, בוואלה אוכל, שהיה נקרא מאמן המטבח.
נכון.
זה היה ב-2014. די מזמן, אפילו... לא, זה אחרי שפתחת את הבלוג. נכון? אבל היית כאילו מקבל שם שאלות שקשורות לאוכל, ומתנהל איתן, לפי מה שאני מבינה.
כן, זה גם טור שעוד התחיל ב... זה התחיל במדור תוכן שיווקי שהיה ב... בננה 10. האמת שזה גם היה אחד מה... אחת מה, נקרא לזה, הביטות בתחת שעיני אותי כן לכתוב בלוג, כי זה היה טור, שאני זוכר ממש את זה, שכתבתי 800 מילים על איך להכין סלט חצילי מושלם, ואז זה עבר דרך הלקוחה, והלקוחה אמרה, תקצר את זה, זה ארוך מדי. ואז אמרתי, אני לא מקצר את זה, אני צריך כל מילה ומילה שם. ואז אמרתי, טוב, אם אני רוצה לכתוב כמה שאני רוצה ואיך שאני רוצה, אז אני אעשה את זה במקום שלי. וזה אחת הסיבות, כאילו, אחד ה... נקרא לזה... אחד האירועים שלגמרי דחפו אותי
לבלוג.
לבלוג שלי, כן.
אז באמת היית מקבל ככה שאלות, כאילו, ועליהם עונה פשוט? זה היה הקונספט?
כן, לגמרי. הייתה תיבה כזאת שהיית יכול להשאיר הודעה לאוז תלם, וזה יכול להיות להפוך לטור.
אוקיי, אז עכשיו אני אתגר אותך ואני אשאל, אם אתה זוכר איזו שאלה מאוד מאוד, כאילו, שאולי מוזרה, אולי מצחיקה, אולי מעניינת, משהו שתספר לנו עליו?
היו הרבה שאלות, גם השאלות, זה לא שהשאלות מפסיקות להגיע. מה שאני חושב שמה שהכי כיף לי זה שגם אנשים נותנים את הפידבק שלהם על המתכונים ומרחיבים ומעריכים, וזה גם משהו שמאוד מאוד כיף לקרוא בבלוגים, לעומת נגיד סתם תגובות באתר גדול, זה שממש אנשים מספרים את הסיפור שלהם, נגיד יש לי בבלוג מדריך לקרוב ממעולה, ואחת התגובות שקיבלתי לאחרונה זה מישהי שמש מספרת שזה דווקא מתכון שמכינים שלוש פעמים בשנה וכאילו בחגים, וזה משהו כאילו זה חי, כאילו זה מה שכיף לי. להיזכר בשאלות, תשמעי, זה היה מזמן.
משהו שקראת ואמרת משהו לא בסדר.
לא, זה לא משהו, לא משהו כזה. אני כן, יש שאלה שאני מאוד מאוד אוהב, מקורא שעוקב אחריי באמת כבר שנים, שזה התחיל ממש שהוא היה בתור חייל, ועכשיו כבר יש לו עסק משלו, אורן ברוידה, דש, שאני זוכר ששאל אותי שאלה של מה העמדתי לגבי שימוש במוצרי כמהין.
מה העמדתך?
יפה. אז אני זוכר את השאלה הזאת, כי כאילו הוא שאל שאלה שכאילו זה משהו שעשב לי בראש, כאילו כבר הייתה לי עמדה מאוד מגובשת בתוך זה, שזה התחיל... כאילו כשהייתי טבח אז גם כאילו התלהבתי מצורה כמהין, ואז קניתי דרך הספק, הייתה לי צנצנת ענקית של כמהין בבית, ואז לא רק לי, גם לעוד כאילו קניתי לחברות, חברים, ואז אז כאילו ממש הפצתי כמהין בעולם, ואז זה נהיה כזה כמו שוליית הקוסם כזה, שכאילו אתה שם כמהין בהכל וכבר אתה לא יודע לאן לדחוף את הכמהין הזה, ואז כבר נמאס לך מהטעם שהלוואי שזה משאיר, ומי כאילו הייתי כזה, וואו, כמהין, עכשיו אני כזה, לא, די, תוציא לי את הכמהין מהמנה, אני לא רוצה את השמן כמהין על הפיצה הפולנטה שלך. תביא לי את זה בלי הכמהין, זה טעים גם בלי. אז אם לסכם את הגישה שלי זה כמה שפחות.
יפה, תראה, אני עוד לא הגעתי לרמה הזאת, אני חייבת להגיד, אני עדיין בסדר עם הכמהין, ברור לכולנו שזה שמן וברוב המקרים, ולא כל כך משקיעים בנו ברמת הלסים ממש.
נכון, אני אדייק את זה, הכוונה היא שאם את תואמת ששמו מרחית כמהין במנה, שמו בעיניי יותר מדי.
אוקיי.
הטעם צריך להיות סופר עדין, כדי שאת תגידי, וואי, זה מעניין, ולא... ולא שיהיה לך גרפסים בניחוח כמהין שעה אחרי שאת אוכלת המנה, אני מניח שגם עם זה את יכולה להזדהות.
בסדר, זה יישאר אצלי, לעולם לא תדעו באמת מה קורה איתי אחרי שאני אוכלת כמהין.
את מצולמת, רואים, אפשר לנתח לך את הפנים.
הזכרתי בפתיח שכתבת גם ספר. ספר הכרובית.
נכון.
זה היה ב-2017, והוצאת אותו באופן עצמאי כיאה למישהו שדוחף את עצמו לאורך כל הדרך. היה קמפיין אימון המונים, ואתה יודע, יצא לנו לדבר על הנושא הזה, כי גם אני עשיתי קמפיין אימון המונים, לא אתה יודע, בעוצמות, יש סוגים של, יש עוצמות שונות.
כן, אבל זה כמו מילואימניקים כזה, מי שעבר יודע.
יודע, יודע מה הקושי פה. ובאמת אז הצלחת, הוצאת את הספר, פוטפו, כן. והוא הודפס גם בשלוש מהדורות בעברית, וגם תורגם לאנגלית וספרדית.
נכון.
מי שלא מכיר, אז מוזמן. כל הספר מקדש את הכרובית.
נכון, מלכת הירקות.
יפה. אני רוצה להבין קודם כל, בכלל, היו פה כל מיני כאלה שכתבו ספרים וזה, לא נכנסתי איתם לדקויות, כי אני מרגישה שבמקום שאתה עשית את זה, אתה ממש היית בכל התהליך, בכל העשייה, כאילו היית כזה ממש על הדברים, לא, אני יכולה רק לדמיין איך אתה היית בתהליך מבחינת הרתמות שלך לעשייה הזאת.
חדור מוטיבציה.
בדיוק. אז מעניין אותי להבין מה זה אומר להוציא ספר בישול.
אוקיי. מאיפה להתחיל? זה קודם כל, אני אקדים ואומר שלפני הספר הכרובית, אז היו לי המון המון רעיונות וחלומות וחשיבות, והגעתי לספר אחרי הרבה הרבה לואים. מהוצאות ספרים שפניתי להם, מכל מיני גופים, או התייעצויות שאמרו לי, זה לא טוב מספיק, זה לא טוב מספיק. אין מצב שאתה, כאילו, תוציא ספר, או ממש, כאילו, הוצאות שעבדתי איתן, ואמרתי, היי, יש לי רעיון לספר, ופשוט התעלמו ממני, התעלמות מוחלטת, ואין דבר שמדליק אש, כמו שאומרים לך שאתה לא תצליח ואתה מאמין שאתה כן?
כן.
וביום הזה שעדי, אז גרנו ביחד, עכשיו כבר נשואים, נשואים פלוס שניים, אמרה לי, אולי תכתוב ספר על כרובית. מהשנייה שהיא אמרה את זה, אני חושב, זה כאילו הראש שלי היה כזה, זה הולך לקרות, זה קורה. אז זה גם להבין איזה מתכונים להיכנס, איך לסווג אותם. ומבחינתי הספר הזה היה הזדמנות באמת, אם אני חוזר למה שאמרתי לכבוד, להביא כבוד לחומר גלם שהמון אנשים אוהבים ולא בהכרח יודעים מה לעשות איתו. וזה נכון גם עכשיו, כן, אנשים עדיין מתרגשים עם מתכונה כרובית כאילו כאילו היא חדשה בשכונה. ויש בה משהו פשוט משמח, אני חושב, בצניעות שלה. כי אמרתי פעם שאני מזדהה איתה, שהיא יכולה להיות גם שחקנית ראשית, גם שחקנית משנה, גם לתרום למנות אחרות, ובעיקר היכולת שלה לשנות צורה ולהתאים את עצמה לסיטואציה, אני חושב שזה משהו שאני מזדהה איתו.
כן. יפה. תראה, אני מאוד אוהבת כרובית. אז אני שמחה שכתבת ספר על זה.
תודה.
אנחנו נראה אותך מוציא ספר על עוד סוגי ירקות, או אולי בכללי ספר בישול נוסף.
זה עכשיו, אני חושב שכבר, הקטע, הרבה שאלו אותי על מתי אתה מוציא עוד ספר. והתשובה היא שזה ספר שני לא בא כל כך בקלות כמו הספר הראשון. לפחות אצלי, שאם לפתוח את זה ממש, אז אני במקום שונה לגמרי. גם זה לא שעכשיו אני גר עם חברה שלי ברחובות, ויכול עכשיו לעשות קמפיין מימון המונים, הלאה, ברבק, ולעלות כל הזמן, ולדחוף את זה. זה אחרת כשיש לך משפחה.
כן.
יותר קשה לצאת להרפתקאות.
אני כן, לא אומר, הסיכון אני הוא בראש כל הזמן, מה אתה שם על הכף.
בדיוק, אני לא אומר שלא צריך חלילה, אבל פסיכולוגית אני מרגיש שיותר קשה לי.
כן.
ואני צריך למצוא את הנושא הזה שאני מרגיש, שאני כל כך נעול עליו, וזה כל כך חייב לקרות כדי שזה יקרה.
יפה. שאלה שאני ככה מעניין אותי, אתה יודע, קיבלת בעצם, הגעת למימון, אוקיי, הקמפיין עזר, ברוך השם, הצלחת, הספר יצא. לפני שהספר יוצא, בעצם כשהתחלתי, שאלתי לך את השאלה הקודמת על התהליך, מישהו ליווה אותך, מישהו מקצועי ליווה אותך בספר הזה?
אז היו לי כמה, זה התחיל מזה שאני בכלל חשבתי לעשות את המימון, את המימון האומנים בליווי של חברה להוצאת ספרים, שאתה יכול בעצם לזכור אותה כפרילנסית. וככל שנברתי ולמדתי, ראיתי שכל מה שאני צריך נמצא בהישג ידי.
כן.
כלומר, אנשי המקצוע, אני מכיר ואני עובד. והם יכלו לקשר אותי לאנשי המקצוע שאני לא מכיר ועובד איתם. ובעצם ככה יכולתי, בעצם הגעתי למסקנה שאני יכול פשוט לגרום לספר לקרות.
להדפיס אותו ולהוציא אותו. כאילו, זה, כזה פשוט.
לפתח, בואי נרחיב את זה, כן? זה לחשוב על המתכונים, לקנות את המצרכים, לעשות ימי צילום, לדאוג שכל מתכון נראה פיקס פוקס, לכתוב את המתכונים, להעביר אותם לעריכה, לערוך אותם עוד פעם, להעביר את המתכונים לבדיקה. זה היה מאוד מאוד חשוב, שלב מאוד חשוב ש... אנשים התנדבו לבדוק את המתכונים לפני שהספר התפרסם, וזה עזר סופר לדייק אותם, כי בסוף מה שיוצא לי מדויק על הניסיון הראשון לא בהכרח יוצא מדויק למי שהוא עם פחות ניסיון ממני. ואחרי זה זה לעצב ולוודא שכל פסיק נמצא במקום ואין מילים בודדות בשורה, לוגויים, טיפים, להבין איך אני עושה אינדקס, תוכן, ולהתחיל, כן, ולהדפיס את הספר.
אני עכשיו חשבתי תוך כדי שהוא מדבר. קודם כל, אני את התשובה מלאה. בוא נתחיל מזה.
משדל.
דבר שני, למה הוא לא הביא לי ספר קרובית? כאילו,
מה זאת אומרת? אנחנו עושים משקל ראשון שלנו?
בגלל זה אני כאילו... אוקיי. אני רק שמה את זה פה, אתה יודע. אני מניחה את זה ברעיון הזה.
אבל שאלה אחרת, למה אין לך?
אני אגיד לך מה, אני ראיתי שצריך... יש לך קישור שאפשר להזמין אותו. ואז באמת אמרתי, למה לא הזמנתי תוך כדי הרעיון? כי אני מאוד אוהבת קרובית, זה בול בשבילי, זה כאילו המצאת, כאילו כתבת ספר שהוא, מה יובל אוהבת? קרובית. אני אכתוב למתכונים קרובית. אני תמיד עושה את אותו דבר עם הקרובית, כן?
מה אתה עושה?
שם בתנור.
תנור.
כאילו, בישול, תנור, ביי.
יפה.
אבל בא לי קצת משהו קצת יותר מאתגר עם קרובית, כי זה נורא טעים.
סבבה.
בסדר. אנחנו... נטפל פה את האירוע אחרי זה. מעניין אותי, אתה באמת עכשיו היום אתה בנקודה שאתה באמת כל כולך בעשייה הזאת, אין לך עבודה נוספת? נגיד לי, יש עבודה נוספת.
העיסוק שלי הוא רק או ביצירת תוכן, או בסדנאות, או בישול באירועים פרטיים שלפעמים אני עושה. כן, זה סביב האוכל.
יפה. בעצם דיברנו על זה קצת, שכאילו בתחילת הדרך היה קצת את הזלזול הזה בהגדרה הזאת של בלוגר אוכל, בלוגר לסוגיו בתחום. והשאלה באמת, כאילו יוצא לך גם להתמודד עם זה, אולי היום שאפילו אתה כבר, אתה יודע, יש לך את המעמד שלך ואת העשייה שעשית עד היום, ואת העבודה שאתה עושה ביום יום. מעניין אם אתה עדיין חווה את ההסתכלות הזאת, אולי את התחושה הזאת עם אנשים שאתה פוגש. בתעשייה.
אז אני אענה על זה בצורה מתחכמת.
אוקיי.
למדתי לעצב, או אני אעשה את זה מחדש, בחיים תהיה זה שנותן לעצמך את האישור. כלומר, אם יש רעיון, חזון, אל תחכה לאור ירוק מאף אחד. תהיה זה שנותן לעצמך את האור הירוק, ומהרגע שאתה תיתן לעצמך את האור הירוק, דברים יתחילו להסתדר. וגם אם הם לא, אתה עדיין עשית, אתה עדיין יצרת, אתה עדיין היית נאמן לעצמך.
וקודם כל זה נכון. אני חושבת שכל מי שמתעסק בתחום הזה, הוא חייב להגיד את זה לעצמו, כי אחרת זה נורא קשה לחכות לאישורים ולהסתכל על מבטים וכאלה.
נכון. אז זה גם הגיע ממקום שאני באמת חיכיתי לאישורים וחיכיתי כאילו... וכן, הייתה תקופה עם המון המון תסכול והמון כעס על זה שכאילו... למה לא מעריכים אותי, מכירים אותי, מזהים אותי, וככל שאתה נהיה באמת יותר ויותר ויותר משופשף, אתה מבין שזה לא עכשיו לקבל אור ירוק מלא יודע, ממפיקה כזו או אחרת, או מלא יודע, לקמפיין כזה או אחר. זה בסוף, אתה מול עצמך. וכשאתה מבין את זה, זה משנה את כל המשחק, באמת.
תראה, מה שאתה מתאר פה, הרבה בלוגרים עוברים, כן, בדרך. כל אחד, אתה יודע, ברמות שהוא עובר את זה, אבל אני מניחה שאין מישהו שזה פוסח עליו. היה איזה שלב שחשבת לא להיות בלוגר, אלא יותר במקום כאילו ההגדרתי של מקצוע, בוא נגיד ככה, להיות שף, אתה אומר, אתה עושה קצת ארוחות פרטיות לפעמים, היה שלב שחשבת שזה כיוון יחיד שאתה רוצה ללכת אליו וזהו?
אז אני קודם כל, לפני שאני הייתי בלוגר, כמובן, החלום שלי היה להיות כמו גורדון רמזי, שף ראשי בגיל 26, בגלל זה התחלתי לעבוד בתור טבח, במסעדות, גם הכנסתי את עצמי לסטאז'ים, בקטית, במסע, בסגב, ומתוך העשייה, גם בסרוויסים, גם במסעדות, הבנתי שכדאי שאני אחליף חלום. כי ראיתי שמה שאני שואף לעצמי, לא עומד בקנה מידה אחד עם מה שנדרש ממישהו באמת שף שקם בבוקר ומתמסר לעבודה שלו. באמת אני שמתי את החזון או את התקווה להיות אבא, להיות אבא נוכח, להיות אבא שנמצא עם הילדים שלו, להיות בן אדם שנמצא בבית, ואני לא ראיתי איך זה עובד אם אני פותח מסעדה. ובעצם ככה כשבאה הזדמנות להתחיל לעבוד במשהו אלטרנטיבי, אפילו שזה היה חלוצי וכאילו, ואף אחד לא ידע אפילו, בקושי ידעו להגדיר מה זה הדבר הזה, נקרא לזה קפצתי על הרכבת בלי לדעת לאן זה ייקח אותי. ולשמחתי הביא אותי לאן שאני היום.
יפה. טוב, קודם כל אני שמחה בשבילך שאתה יודע שהדרך הובילה לנקודה הזאת. כל מה שאני יכולה להגיד זה באמת שאתה יודע, רק תמשיך. זה הרב, אני מניחה שהוא לא נגמר בעשייה הזאת, וזה טוב. אני בעד.
אני כן רוצה להגיד שיש תקופות קשות. כאילו, זה לא עכשיו, אני מדבר פה על רעב, וכן, כאילו, בהמשך לשאלה הקודמת שלך, כן היו לי תקופות קשות. כן היו תקופות שנקרא לזה העבודה לא זרמה, או ש... אני הרגשתי חוסר ביטחון בעשייה, חוסר ביטחון בכיוון שבו אני צריך שהעשייה שלי תהיה, כדי ליישר קו עם הסטנדרט. כי כאילו אם פעם הייתי מעלה מתכון, כמה תמונות סטילס, הסברים, ווואלה, הנה, הקהל היה מרוצה, עכשיו פתאום אתה צריך לעשות סלטות באוויר, עריכה, מוזיקה, לעשות הכל תוך 30 שניות, הכל יהיה מגניב, מהיר וויראלי, ו... ויציף את עצמו בעולם, ווואלה, יש בחלק שלא מתחבר לזה. ואני עושה את זה כי אני צריך, כי זאת העבודה שלי. ואני חושב שזה גם עניין, שכאילו, אם בהתחלה זה היה הרבק וההתלהבות, טוב, אני עכשיו אכתוב כמה שאני רוצה, ואיך שאני רוצה, וזה ציבול, עכשיו זה כן העבודה שלי. אז אני לא בכך תמיד עושה בדיוק מה שאני אוהב, ובדיוק מה שאני רוצה. וזה גם עניין של להבין... איך בתוך זה אני עדיין נאמן לעצמי.
כן, זה לא קל שזה הופך להיות משהו שאתה, שמנהל אותך בסופו של דבר. אבל בסדר, אתה, כמו שאמרת, זה תקופות אני מניחה, וזה עובר מזמן לזמן בצורות כאלו ואחרות בתחושות הפנימיות.
נכון.
וזה בסדר גם שאתה מודע. אתה יודע, ברגע שמודעים גם למה, מה, מה, מה התחושה כשאתה עושה עשייה כזאת, כי כולם חושבים שזה הכל ורוד ונורא פן פן ואיזה כיף לי.
כן, אז זהו, בגלל זה היה לי חשוב להגיד את מה שאמרתי.
זה מהמם. זה משהו שלא רק אתה חווה, וגם בלוגרים שהם עם פחות תוקבים, גם כאלה שהם עם יותר, אנחנו כולם חווים את זה בשלב כזה או אחר, ואנשים באמת צריכים להבין שזה לא באמת עשייה שכולה פן, היא גם וגם.
נכון, בסוף זה הופך לעבודה, כמו שכל בן אדם קם בבוקר, ולא תמיד יש לו את ה-100% מצב רוח. זה להבין מאיפה אתה כן מביא את זה.
יפה, אני שמחה שאלת את זה האמת, כי זה, אתה יודע, זה פחות עולה פה. תראה, אנחנו, את הרעיון הרשמי סיימנו. אני לא יודעת כמה אתה מודע, אבל בסוף כל רעיון יש פעילות. הפעילות היא או שמוציאה את הבן אדם כאילו בשיא שלו, הנה תראו איך הוא שמח, תעשה שוב לא ראו. או שאתה יוצא כאילו וואו איזה מוכשר אתה, איזה, כמה ידע, איזה מדהים אתה, אנחנו אוהבים אותך. או שאתה יוצא בקטע של וואי אני כזה גרוע ואולי עדיף שאני לא יצא יותר מהבית. זה שתי האופציות, אין אמצע.
אוקיי, איזה בילדאפ.
הפעילות היא פעילות על שווית. אני הולכת לשאול אותך שאלות על סוגי שווית. למה קראתי בבלוג שלך משהו על שווית, החלטתי שבא לי על שווית?
יאללה.
לך תבין מה.
ירוקה, יבשה.
תראו, הנה הוא מתחיל לשאול שאלות לא רלוונטיות. זה יהיה סוגי שווית. אם תדע להסביר כל מה שאתה יודע על השווית, על הסוג שאני שואלת?
מה זה כל? כמה זמן עוד נשאר לנו?
אין הרבה, אז אתה עושה קצר. אז אתה יכול להגיד צבע, מקור, איזה טעם יש לה, מרקם, דברים כאלה.
סבבה.
אז אני אגיד לך, אתה סוג שועית, ואתה מפה תנסה להראות שאתה יודע. ואם אתה לא יודע, אתה יכול גם לחרטט. זה מתקבל פה.
חרטט בביטחון.
בדיוק. אז אני מתחילה. אתה מוכן?
אוקיי. יש שפתיח?
לא, האמת שאני צריכה לעשות, אתה יודע, חבל, כל כך הרבה זמן זה רץ פה.
הקטע מומחה.
אוקיי, אני מתחילה. שועית לבנה, זה קל.
שועית לבנה, אוקיי, שועית לבנה. מוכרת גם בתור שועית ארגנטינאית, כמו כל השועיות, מקורן של השועית היא ממרכז אמריקה. היא נחשבת מהשלישייה המקסיקנית. זה בעצם הדלת, התירס והשועית, שלושה צמחים שהאינדיאנים, הצטקים, בני המאיה, לא יודע בדיוק מי, אחד מהשבטים שם, למדו שנכון מאוד לגדל אותם ביחד, כי התירס הוא צומח לגובה, השועית מטפסת עליו, הדלת, יש לה עלים גדולים שבעצם מונעת מצמחים שוטים להתפרס, והשועית היא מזינה את הקרקע בחנקן, ובעצם עוזרת לאדמה להיות בריאה ומחנקן. חזקה.
אבל מה לגבי שועית לבנה? כל זה שועית לבנה?
זה מבוא.
בסדר.
שאלתי כמה זמן יש לך.
אין הרבה זמן, דבר על שועית לבנה.
אוקיי, בסדר. בזני, יש מתוך זני השועית, בזני השועית השונים מצטברו כל מיני פיגמנטים, חלק מאדום, סגול, שחור, מנומר. השועית הלבנה היא... לבנה בצבע שלה, היא מאוד מאוד
תשובה יחסית... נכונה, הוא אמר שהיא לבנה בצבע שלה, סתם.
יחסית עדינה וניטרלית לעומת סוגי השועית האחרים. היא באה במגוון גדלים, יש את השועית הארגנטינאית, יש את השועית לימה המפורסמת, שהיא גדולה יותר.
הוא הורס לי את השאלון, אני לא מבינה. מה ביקשת?
אמרת שועית לבנה, נו מה?
רק לבנה, זהו, אני ממשיכה לעוד שועית. אתה בסדר, אני הבנתי, אתה יודע מלא, אני לא זה. אנחנו נעבור בכאילו לשאלה הבאה.
נו.
שועית שחורה.
שועית שחורה, אז אז השועית השחורה בעצם עשירה מאוד בפיגמנטים כאלה, בצבע שחור. מה שמעניין בה זה שהיא פופולרית באמת במטבחים האמריקאים, כאילו גם בצפון וגם בדרום אמריקה. היא מפורסמת מאוד בתבשיל הברזילאי שנקרא פיז'ואדה. וגם היא מכינים ממנה במטבח המקסיקני את הפריחולס ריפריטוס, שזה ממרח השועית שלהם, שמכינים אותו גם על בסיס שועית שחורה. הצבע שלה, הפיגמנט שלה הוא לא שחור, בעצם סגול, סגול okay. עמוק. ויש כאלה שגם משרים אותה, אבל מבשלים אותה במאה האשריה, כדי בעצם לשמור על כמה שיותר מהצבע שלה. היא מאוד מאוד מזינה, יש בה באמת אחלה חומרים שטובים לגוף. אם אתם רוצים שהיא תעשה לכם קצת פחות גזים, אז כדאי להוסיף סודה לשתייה, גם באשריה וגם בבישול.
שועית לימה.
שועית לימה. שועית לימה זה בעצם שועית לבנה, שמה שמאפיין אותה זה הגודל שלה. לימה זה מפרו, זה בעצם שועית פרואנית. ומה שמיוחד בה זה הגודל שלה והמרקם שלה, שבעצם בבישול נכון, היא ממש נהיית נמוכה ומתמסרת גם בתבשילים, גם בממרחים. הילדים שלי אוהבים כשאני מבשל, פשוט אוכלים אותה ככה, והיא יכולה לקחת טעמים, את יכולה לקחת אותה לכיוון יווני עם שום, שמיריס וטיבול, את יכולה לשים אותה בחמין, את יכולה להכין ממנה ממרח כמו חומוס. מה שחשוב להגיד לגבי כל השועיות, לא לפלאפל.
אוקיי.
אסור להכין פלאפל משועית, כי יש בחומר שהוא טיפה רעיל, והוא נעלם רק בבישול ארוך. אז לא להכין פלאפל משועית, נקודה.
יפה, זה חשוב. שועית אזוקי.
אזוקי היא היפנית. מקורה מיפן, משתמשים בה, אם אנחנו רגילים לחשוב על שועית בתור מלוח, זה היה הקונוטציה הראשונה, שועית עם אורז, דווקא במזרח הרחוק לוקחים את השועית, ובעיקר את השועית הזוקי, לעולמות המתוקים, בין אם זה למילוי של מוצ'י, או למילוי של דוריאקי, שזה סוג של פנקייק, במילוי שועית, זה יכול להיות גם בכל מיני קינוחים, ופשוט לוקחים את השועית ומתייחסים אליה נקרא לזה כ-canvas, blank canvas, כלוח ציור ריק, ולוקחים אותה דווקא לעולמות המתוקים, וזה ממש מגניב. מה שכיף בשוויט הזו, כי זה המרקם שלה. לגמרי היא כיפית, היא מתבשלת מהר, ואתם ממש מוזמנים להכניס אותה למטבח שלכם.
טוב, תקשיבו, הבן אדם הולך לצאת מאושר עד הגג. הוא עבר את השאלון.
זהו, זה הכל?
כן, תשמע.
נפחדת.
אני יודעת, זה הרעיון, שאתה תגיע חסר ביטחון, ואם לא תדע, אז עוד יותר תרגיש רע כשתסיים.
אוקיי.
סתם, אבל כל הכבוד, אנחנו כולנו מאוד גאים בך.
כל הקהל פה.
כל הקהל פה, כולם גאים בך, והם פשוט נדמים מהוואו, כאילו שוויט, כמה אפשר לדעת.
תצייני שאין לי פה דף שליפי מולי.
הם רואים, אתה מצולם, זה כל היופי. אין פה כלום, אפילו הטלפון הולך, כאילו, הוא מחוסה. הוא לא קורא אפילו בטלפון. אז אני פה הייתי ידע, ותדעו שהכל הגיע מהראש, שזה מרשים, והוא גם לא ידע על השאלון לפני, אתה יודע, כאילו... זהו, יאללה, בסדר, החמדתי לך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, די, מה, כמה אני יכולה? אבל בסדר, באתי נחמד היום. טוב, אני, באמת, היה לי אחלה רעיון. לא סתם חשבתי שזה יהיה מעניין, זה באמת היה מעניין, אני גם בטוחה שהמאזינים הסכימו איתי. ואנחנו כאילו ניפגש בתחום. אני עושה כזה, ניפגש בתחום.
ניפגש בתחום. אולי עוד שבועיים אפילו.
אולי, אנחנו לא יודעים. ניפגש בתחום, נראה. סתם. תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
תודה רבה לך שהזמנת ואירחת.
תודה לך. ביי.